חוזר לתקנו, וחזר הביתה, וכאן, שלא נדע, הרופאים מצאו איזה משהו מאוד לא בריא אצל הילד, ולא רצו להגיד לאבא, לא להפחיד אותו. אז הוא רואה שמשאירים אותו, מה משאירים אותי פה? אז אמרו לו כבר את האמת, שלא נדע. אז הוא כתב לרב דמנו, שהרב ענה, אין מה לדאוג כלל וכלל. והכל נעלם. עד שהרופאים היו בטוחים שהיה להם טעות בכל העניין הזה. נו, היה לו שכל, אז הביא שצריך לבוא לרב, להגיד תודה רבה. אז י' ניסן היה ביום ראשון, אז הוא בא כבר לשבת י' ניסן, ואז לשבת הגדול, הרב יעשה התוועדות, כמה שעות, יום ראשון בלילה, מוצאי י' עוד פעם התוועדות, יום שני בלילה, אז י' ב' או י' ג', הרב יקיבל ליחידות. אז הוא ביקש המזכיר שיתנו לו רשות להיכנס, רק להגיד תודה רבה, הוא לא ייקח זמן יותר מדי, שלא ידאגו, רק להגיד תודה רבה לברכה, בסדר, אוקיי. ורב ישאל אותו, אחרי כל, אם אפשר לבקש, אם אחרי שעמד תודה רבה, וכל אומרים, אם אפשר לבקש ממנו שליחות. ובודאי, אני מסוכה מה ש... ורב אומר, טוב, תכנע את המזכיר הראשי, הרב חזקוב, קוראים לו, הוא יסביר לך על מה מדובר. אוקיי, ולפני שיוצא מהחדר, הוא שומע את הרב אומר, תודה רבה, יש לו כוח, וחג השבוע שמח. והוא הולך למזכיר. המזכיר ארבע בבוקר זה היה. שוב, ארבע בבוקר. הרב בכלל הרבה יושב בלילה כמעט, ומקבל אנשים לפעמים לילות שלמים. ויכול להיות גם ככה, לילה אחרי לילה, זה למעלה מהטבע כל העניין הזה, לחיים של הרבה. ברוך השם. בכל אופן נכנס למזכיר, הוא אומר לו, אתה בניומין? אז הנה יש פה חבילת מצות. את החבילה הזאת אתה צריך לנסור בעיר שקוראים לה טיילה. הוא שואל את חזקוב, איפה זה טיילה? הרב חזקוב שואל, איפה זה? הוא אומר לו, זה בטקסט. אוקיי, אז אומר, אבל אני מחר, אז י' ג' ניסן מחר, אבל אני צריך לנסוע הביתה, אני גר במדינה אחרת, אריזונה. אז איך אני אעשה פה עכשיו? אז הרב אומר, טוב, אז לא בעיה, אני אסביר לרבי שאתה לא יכול, לא קרה שום דבר. הוא אומר, לא, זה לא, זה לא. אחרי שקיבל כזו ברכה, הוא הבטיח לרבי אישית שהוא עושה, וזה זכות בשבילו, הוא יבלו יוותר על זה כך מהר. אוקיי, טוב, ניקח, נראה, נסתדר. אורי, בסדר, אבל טלפון, למי מוסרים בטיילר? כתובת, משהו? מי שמכיר את הרב חזקוב, סליחה שאני לא רוצה לך לדבר, אדם הוא יקב בטבעו, סגור הרמטי, אף אחד לא יכול לפתוח לדבר בכלום, הרי יסוד, אסור לו לגלות כלום, אתה לא יכול לגשת אליו בקושי, שלום, כן, בקושי מדבר עם מישהו, מסור בבטל הרבי, כי ממש ביטול, כי אף אחד לא אפשר לומר, ביטול לגמרי עם כל הפנימיות שלהם, אני יודע, שמיים גדול והכל, כל פעמים, אז עכשיו, שהוא שואל למי למסור את זה בטיילר, רב חודקום נותן לזה מבט עצבני כזה. תגיד, אתה מוכן להסיק לשאול פה שאלות ככה? הוא פשוט ראה שהוא התחיל לשאול שאלות, יפסיד את השליחות. אוקיי, הלכנו, וזהו. לקח את המצות, הלך הביתה לנוח. זאת אומרת, שהוא היה בקון הייט בשכונה, וקם בבוקר, זה תופעה. והולך שם לשדה ושואל אם הם יודעים איפה זה העיר הזאת, טיילר. הם לא יודעים את העיר הזאת. עיר, מישהו אמר, שהוא מכיר את העיר, זה משהו מאוד נידח כזה. אז זאת אומרת, כן, לא מכירים, אז הוא מסביר להם, זה בטקסס. והוא שואל, האם אני יכול לעשות תחנה בטקסס, ולהמשיך הביתה. אמרו לו, שלא, אתה צריך להחליט, או זה, או זה, או טקסס, או הביתה. טוב, אז מה לעשות, ערב פסח? הוא יודע, ידגים על ניסן עכשיו, מחר זה, אם אני אי אפשר להסתובב, אי אפשר... אוקיי, הוא אומר, מה אני אעשה, ניסה הביתה, ונרים טלפון למזכירות, להגיד, סליחה, תמסורו, שמאוד רציתי, תמסור לרב, ומשיך, שמאוד רציתי, לא התנחתי. אוקיי, אז הוא עולה למטוס, הוא תופס אותו כאב מאוד פנימי. פעם בחיים אתה זוכה לשליחות אישית מהרבי, וגם זה אתה לא מסוגל לעשות. ומה כבר ביקשו ממך? לא להקים איזה מוסד, או סך הכל להביא מצות למישהו, ותראה מה הולך. טוב, הוא נרדם מתוך העייפות של ארבע בבוקר הלך לישון. נתעורר אחרי שעתיים. שומע את הטייס אומר שיש קלקול במנוע, ואנחנו חייבים לנחות לתקן. ואיפה אנחנו נוחתים? בעיר מוטגה. באדם לא אמין מה שהוא שומע, אז הוא שואל אחד הדיילים איפה אנחנו נוחתים, אז הוא מעיית לו את האותיות, אני עוד לא למדתי אותם, תי, אדר, כן, טיילר, כן, אוקיי, טוב, בסדר, אם זה ככה, אז נו, כן, הרב יודע
חיים, חיים
טוב, עכשיו זה נס אחד, עכשיו הוא יורד לשדה, הוא אומר בשדה הזה לא נוחתים מטוסים, זה מקום מאוד, הדליקו את האור בשדה, רק בגלל המטוס הזה. אוקיי, עכשיו הוא מחפש למי לתת את המצות, כן? לפחות כמו שאומרים כבר, אנחנו בטיילר, אז נעשה את מסרים. אז כולם גויים, עבדים, לא יודעים טכנאים, לא יודעים מה אתה רוצה מאיתנו, מצות, יהודים, פשוט לא מבינים מה הנודי כזה רוצה פה. ופתאום מגיעים אליו, באופן פתאום, שני יהודים, הבאת החבילה מהרבי, מלך המשיח בשבילנו, אז הוא אומר, כן, או בדיוק כך. והוא רוצה לשאול אותם מי אמר לכם להגיע, ועכשיו. הרי המטוס בעמוד בנחות פה, מי יכול להודיע, אנחנו נגיע עכשיו. והוא לא הספיק לשאול שאלה, אמרו לו ביי ביי, תנקיו ברמאץ' והלכו. אז הוא קורא לזה שאלת המיליון דולר, הוא נשאר בשאלה עד היום. לא יודע, עד היום לא יודע, נשאר שאלה, סימן סיילה ועוד אחד ועוד אחד, ומזה אנחנו מבינים למה הרב פודוקוב לא רצה להגיד לו, למי למסור את זה בטיילר, כי עומדים פה להנחית מטוס באופן אלוקי, זה סוד. אם אתה תשאל שאלות, זה הגזון. אם אתה לא תשאל, זה יקרה. ועוד במובן, למה הרבי שלח את זה לחודקוב? למה הרבי לא יכול להסביר לו בעצמו? כי את הרבי הוא אישה, הרבי לא יכול להתחיל את משחקים כמו חודקוב. תשמע על שם שאלות. זה לא עבודה של הרבי. אז אמרו, למה לרבי יש מזכיר? אם יש טענות על הרבי, אז יהיה טענות על המזכיר. אוקיי, אין טענות על הפרט. קיצר, זה התבוננות קצת, שעניין של בעל שם טוב מעל הטבע, וזה הרבי אומר, שכל ידיד שהולך באמונה, הוא יראה בעצמו גם מעל הטבע. ברור, בידי התקשרות לרבי, ולכן אנחנו, יש לנו היום אגרות קודש, ופילי פלות, רואים ניסי, ניסי. אני רוצה להגיד לכם פשוט, בימים האחרונים, הייתי צריך פה בצורך כסף, משהו דחוץ משל הבנסת, ומה שתקנת, זה קיום. ואני אומר לרבי, מה עשיתי? נסעתי חוצה, עשיתי, מה אני יכול לעשות? יש לי פסח. אז אני פותח, הרבי אומר, שידוע בשמרחת על מורי חבד, שיהודי באמת נוגע לו דברים, הוא יכול להגיע להשגות נפלאות. אתה רוצה, צריך את הכסף, אין מושג פרוע, מיגו דם זויאב, כן? אדם בעל שטר, הוא רוצה את הכסף. פרוע, השטר הוא פרוע. ולמה לא קראת אותו? אז אם הוא שקרן, והוא אומר פרוע וזה לא נכון, אני יכול להגיד מזויאב, זה שקר יותר גדול. ואז זה שקר יותר מוצלח, כי אלך תוכיח שזה לא מזויאב. כן?
אתם מוצחים אותם?
אוקיי, אני צריך להגיע, כן, יש לי חבילות שלנו. אוקיי, תאר לסוג, כשנוגע העניין, מוצאים את הכל. אז לענייננו, הרב אומר לי, שזה עבר, זה שם עזר. אז בקיצר, תאר לסוג, הולכים בשלוחות הרבי, יש למעלה מהטבע. פסח קשר ושמח.
ואחוז כאן, זה לא נראה כאן, זה ליד כיפה אדומה. יש לנו עד אחד יום כל הלילה.
מה?
אנחנו חמישים, עושים שם כל הלילה.
גולן.
אה?
מרכז גולן.
מרכז גולן?
כן.
לא מרכז גולן.
מרכז גולן.
הוא לא ממרכז גולן.
יש מישמר.
אה?
במרכז גולן יש מישמר, כל הלילה.
כן, זה אני.
מפללים בבוקר, עם הרב בלושטיין.
איזה מזל שעבר בבוא.
מי שעושה תוספת?
תן ל...
לא, לא, לא. אני חושב שאתה צריך את זה שלי.
אני יש לי עבודות לילה, לילה.
תורן?
תורן.
ביחד.
במטבח. לנקות.
מי?
עוזי.
עוזי? איזה עוזי?
עוזי קראו לו.
עוזי.
הוא היה גבאי גבוה כזה, היה איש חיל אוויר נדמה לי או משהו. עכשיו עבר לפתח... הוא עבר ל... עוזי קוראים.
של הרב זלמן? מה זה? צורה של חסיד. חסיד. במובן האמיתי של הימים ההם, גם הימי נואל, הפקדים אמיתיים, עם התקשרות טוטלית לרבי, לא, כשנוח לי, לא נוח לי, ואדם מקושר טוטל. אבל אנחנו נחזור לענייני האגדה, זה גם סוג של התקשרות לרבי, כי אנחנו רואים פה דברים שכמובן הכל לקוח משיחה של הרבי, ואין דבר שיותר עושה נחת רוח לבעל העניין, שם שאומרים דברים בשמו. אז העניין, הקטע הנוסף אמרנו, זה שמתחילה עובדי עבודה זר היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אז קרבנו המקום לעבודתו, בפשטות, זה העניין של אברהם אבינו. כן? אז מה זה אנחנו אומרים? עכשיו. זה לא עכשיו, זה קרה כדי מזמן. מתי שהיה אברהם אבינו. מתחילה עובדי עבודה זר היו אבותינו, אנחנו מתכוונים לתך. ועכשיו, מה אנחנו אומרים בהגדה? ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, זה צריך להיות, ואחר כך, קרבנו המקום לעבודתו על ידי התגלותו של אברהם אבינו. וכאן אנחנו מדברים על משהו שהיה 1,000 שנה לפני יציאת מצרים. אז קודם כל, מה זה עכשיו שאנחנו אומרים שם? דבר שני, מה זה שייך ליציאת מצרים?
1,000 שנה?
כן. מאברהם אבינו, יצחק,
לא 1000 שנה, אתה צודק, כן, 500. אנחנו רואים שמיולדת יצחק עד יציאת מצרים היה 400. כך את 100 שנה שהיה אברהם אבינו, 500, נכון. אז זה עדיין רחוק מאוד מיציאת מצרים. בקיצור, הקטע הזה של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, זה עוד אחד מהקטעים בנוסף לכל מה שאמרנו מקודם, לא מובן לגמרי. מה זה עושה שם? דבר נוסף, יש פה עוד הרבה שאלות, אני רק נותן לכם מקבט, שנבין שאנחנו לא מבינים. בעזרת השם, יש תשובה. יש תשובה אחת שפותרת את כל השאלות האלה. למה אומר לכם רב זלמן שפה הדברים האלה זה אלוקות? זה ממש רוח הקודש, היכולת לראות את כל הדברים האלה, ולהבין מה מסתתר מאחורי, ולפתור את כל השאלות באמצעות עיקרון מרכזי אחד, זה דבר לא פשוט. היה פעם איזה חכם גדול שאמר, שאיך הוא מגיע לידי דרגת האמונה הכי גדולה, שהוא קורא את השאלות והתשובות של הראשונים על הש"ס. הוא אומר, שאלה של הראשונים, ואיך הם פונים על זה? הוא אומר, וואו. הוא מרגיש במוחש שהם כיוונו לאמיתה של תורה. שהוא רואה את השאלות של הראשונים, ואת התשובות שהם נתנו, זה ממלא אותו בעוצמה אמונתית שאין לה... זה לא משהו שאתה יכול לספר למישהו סיפורים. יש ברחו, כמה הוא גדול, כמה הוא חשוב, בורא את העולם, אנחנו פה בשליחות, נפש... אתה יכול לספר סיפורים, מעכשיו עד הירח. אבל אמר אותו יהודי, שאני יושב ולומד תורה, ורואה את השאלות והתשובות של הראשונים, אני מתמלא בכזאת אמונה שאי אפשר להשיג אותה בשום דרך אחרת. כי אני רואה איך הראשונים האלה, בחוכמתם העצומה, איך הם קלעו לאמיתה של תורה, כמה שצריך להיות חכם גדול כדי להבין שהם קלעו לאמיתה של תורה, כן? האדם הוא היה בן אדם גדול, וזה מה שמביא אותו לשיא של אמונה. זה דבר גם כל הדברים שאנחנו לומדים פה, אתה רואה את כל השאלות האלה וכל התשובות, אתה רואה, נזרת השם נראה, איך יש תשובות על כל הדברים האלה באופן נפלא ביותר, שמאיר את כל הסדר באור חדש, ואת כל ההגדה של פסח באור חדש, אני בכלל מבין, אנחנו מבינים מה זה בכלל יציאת מצרים. לא, זה מביא להתפעמות כזאת שהיא עצמה עניין של צעד חשוב באמונה. אז שאלה נוספת, ואי שעמדה. רואים שמה ואי שעמדה לאבותינו, כן? שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. קודם כל, מה הביג דיל? הרי אנחנו עם הנבחר, הם שם כולם רשעים וזדים, מה פתאום שיעלה בדעתם, שיעלה בידיהם לעשות משהו לעם ישראל? נראה לכאורה די טריוויאלי, שהעולם הרי נבנה, נברא בשביל ישראל, בראשית, בשביל ראשית נברא העולם, נכון? בשביל ישראל זה נקרא עם ראשית, ראשית תבואתו, כן? ואנחנו אומרים שם גם שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלוטנו, שבכל דור ודור, עומדים עלינו לחלוטנו, מה הקשר בין זה לבין סיפור יציאת מצרים, שכבר הסכמנו ואמרנו, זה המהות של ההגדה. אנחנו לא מספרים שם לא על ימי החשברוש, ולא על ניסי החשמונאים, ולא על ימי בית ראשון, ולא על ימי בית שני, ולא על שום דבר. הפוקוס הוא על יציאת מצרים. אז מה זה שייך העניין הזה שבכל דור ודור, מה אכפת לי בכל דור ודור? אנחנו מדברים על דור יציאת מצרים. ואם תגיד שיש עניין להזכיר בכל הניסים והנפלאות וההצלות הגדולות והישועות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו בכל דור ודור, בוא נגיד את זה גם בפורים. גם אז רצו עלינו לחלוטנו. בוא נגיד את זה גם בחנוכה. גם אז רצו עלינו לקום לחלוטנו. למה אומרים את זה דווקא בפסח? אחד מהשתיים. אם זה שייך לכל דור ודור, אז תגיד את זה בכל עניין. אם זה לא שייך, תפקס את זה רק ביציאת מצרים. לא שום עניין כללי כזה של בכל דור ודור. להפך, ביציאת מצרים, פרו, איך כתוב שם, פרו לא גזר אלא לזכרים. הוא לא רוצה להשמיד, להרוג ולאבד. זה דווקא היה בפורים. או אצל לבן הארמי, שכתוב לבן ביקש לעקור את הכל. ביציאת מצרים לא הייתה סכנה של שמד טוטלי. דווקא אז לא היה עניין זה שאנחנו אומרים שם אבי אישה עמדה. אנחנו קלים עלינו חלותינו. מצרים לא קמו עלינו לחלותינו. שיעבוד, נורא, היום. אין, נשליך את הזכרים ליאור, הכל נכון, אבל לא לחלותינו. למה דווקא את זה אנחנו רואים בהגדה? ושאלה נוספת, אחרונה, בסבב הנוכחי, אנחנו אומרים שם בהגדה, יש שם עוד קטע שבו אנחנו אומרים ש-14 מעלות טובות למקום עלינו. האחרונה שבהם זה שהוא בנה לנו את בית הבחירה לחפר על כל עוונותינו. עכשיו, כשמסתכלים על כל המעלות שלפני כן, לא כתוב מה הגדולה במעלה הזאת. רק באחרונה, כשבעלה לנו בין הבחירה, פה פתאום יש גם סיבה. למה? לחפר על כל עוונותינו. למה השתנתה המעלה הזאת מכל ה-13 שלפניה? דבר נוסף, למה כתוב בית הבחירה ולא בית המקדש? כל מקום, בית המקדש זה בית המקדש. דבר שלישי והכי חשוב, בית הבחירה לא נבנה בשביל לחפר על עוונותינו. נבנה לתוך השראת השכינה, בתוך עם ישראל. ועשו למקדש, ושכנתי בתוכם. העניין של משכן, ולאחר מכן בית מקדש, זה לצורך השראת השכינה. העניין של לחפר על העוונות, זה ביי פרודקט של העניין הזה. זה תוצר לוואי. כיוון שיש שם השכינה, אז מקריבים קורבנות, אז בסדר, מחפרים על העוונות, יש קורבן חטאת, קורבן אשם, עולה, יורד, תלוי, כזה, אחר. אבל בעיקרון, המטרה העיקרית, הנשגבת ביותר, הרוחנית של הקמת בית המקדש, זה עניין של השראת השכינה בתוך עם ישראל. למה פה כתוב, נתת לנו את בית הבחירה, לחפר על כל עוונותינו? יש פה שלוש שאלות במשפט הקצר הזה. קודם כל, למה בית הבחירה ולא בית מקדש? דבר שני, למה פה יש נימוק, ובכל 13 המעלות האחרות אין שום נימוק? ודבר שלישי, העניין של לחפר על כל עוונותינו, לחברה נראה לא מובן, הרי המטרה של המקדש או של המשכן הייתה להשוות שכינה בקרב עם ישראל. אז אם אנחנו מסכמים פה בקצרה, ראינו שהקטע של הלחמניה לא ברור לגמרי. יש שם כל מיני עניינים שנראים לכאורה סותרים לגמרי אחד השני, וגם את המטרה של הערב ובכלל, השעת עבדי, מה פתאום? דבר נוסף, העניין של עבדים היינו לפרעה במצרים, אפילו לא ציינו, הרי אנו בנינו, היינו משועבדים, מה פתאום? הרי היה קצוב 400 שנה. אנחנו חייבים לחזור ולהיות בני חורין. מתחילה עובדי עבודה זרו אבותינו? מה זה שייך? גם מאברהם אבינו כבר הם הפסיקו להיות עובדי עבודה זרה, ומה זה שייך ליציאת מצרים? ולמה עכשיו קרבנו המקום לעבודתו? מה זה עכשיו הזה? והעניין של ואי שעמדה לאבותינו? מה זה פה העניין הזה? מה זה שייך ליציאת מצרים? מה זה בכל דור ודור? מה זה מעניין אותנו שבכל דור ודור? מה זה שייך, מה השייכות הזה ליציאת מצרים? ואם יש שייכות, זה עניין כללי, אתם מסתדר פה בשבחו של הקדוש ברוך הוא, אז למה אומרים את זה רק בליל הסדר? היה הרבה יותר מתאים להגיד את זה בפורים. אז באמת קמו עלינו לחלותינו. כפשוטו, כיליון פיזי, רחמנא ליצלן. בעניין של בנינו בית הבחירה לחפר על כל עוונותינו, מהסיבות שאמרנו, שלוש קושיות שהופכות את המעלה הזאת לבלתי מובנת לחלוטין. לכל השאלות האלה יש תשובה אחת. באופן מופלא ביותר, יש עיקרון אחד שמאיר את כל העניין של ליל הסדר באור חדש. בבחינת אור חדש של ציון תאיר. נזכה כולנו במהרה לאור. אני אולי ארשה לעצמי פה קצת, סלח לי הרבי, אבל מכיוון שהזמן קצר, גם זמננו קצת קצוב, אני לא רוצה להחזיק אתכם פה עד שעות מאוד, ובאמת הדברים פה מאוד מאוד ארוכים. אז נחתור ישר ללב העניין. יציאת מצרים הייתה רק התחלת התהליך, לא סיומו. קו ישר, קו רוחני ישר, מחבר בין יציאת מצרים לבין הגאולה העתידית שתבוא במהרה בימינו בקרוב ממש, עם ביאת המשיח. זה תהליך. שהתחיל ביציאת מצרים, ואנחנו בעיצומו. הוא לא יסתיים. הוא יסתיים בגאולה השלמה והאמיתית ומראה בימינו בקרוב ממש. אבל הוא עדיין לא יסתיים. והעיקרון הזה, כשפורטים אותו עכשיו לפרוטות, רואים איך בבת אחת הוא פותר פה את כל הקושיות. בואו נתחיל במהירות. העניין של הלך מעניה. העניין של הלך מעניה הוא הקטע הראשון שפותח את סיפור יציאת מצרים. באופן טבעי, כשבעל ההגדה מסדר את הסדר, הוא בא ואומר, רגע, מי שניגש עכשיו לספר בסיפור יציאת מצרים, בטוח יש לו איזה כמה קושיות כבדות מאוד. אז קודם כל צריך לסלק את הקושיות האלה הצידה, לפני שמתחילים לגעת באמת בסיפור יציאת מצרים. השאלה הראשונה שנשאלת, זה הגאולה הזאת של יציאת מצרים, למה היא לא נמשכה לעולם? למה עד היום אנחנו לא נהנים מהגאולה של יציאת מצרים? אומרים שאז הייתה גאולת מצרים, בסדר גמור, אבל מה היום? דבר שני, ביציאת מצרים שם כתוב שבני ישראל, וזו הייתה הבטחה אלוקית של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז איך רואים? איננו הרואות שיש הרבה מאוד אנשים שאין להם אפילו מה לעשות לסדר, שלא דבר על רכוש גדול. איך זה מסתדר? דבר שלישי, הרי כתוב שמיציאת מצרים הרשעים לא יצאו. זה היה המטרה של שלושת ימי החשיכה. חמושים יצאו בני ישראל ממצרים, רק חמישית. ארבע חמישיות האחרות מתו בימי האפלה, בימי החושך. אז איך האגדה מדברת על רשעים, על הבן הרשע? מאיפה הוא צץ הרשע? זה הרי יצאו רק צדיקים. ואם תאמר שזה מין רשע מסוג חדש, לא הרשע של מצרים. הרי האגדה אומרת בעצמה, אילו היה שם לא היה ניגל. אז מה הוא עושה אצלנו כאן? הוא צריך היה להישאר שם. השאלות האלה זה לא סתם שאלות של שכל והבנה, זה שאלות שמפריעות להבנה של כל מה שיגיע בהמשך. אז לכן הקטע של הלך מעניה בא ומקדים וקודם כל מסלק את כל השאלות האלה החוצה. והוא רומז את זה בזה שהוא אומר הלך מעניה דאכלנו אבותינו בארץ מצרים. כששאלנו מקודם, איך זה יכול להיות שאכלו אבותינו בארץ מצרים את המצה הזאת? הרי הם אכלו את זה ביציאת מצרים. זה נכון, הם אכלו את המצה הזאת ביציאת מצרים, אבל אבותינו לא ממש יצאו ממצרים. במידה מסוימת גם כשהם יצאו ממצרים הם נשארו במצרים. הם יצאו פיזית, מנטלית, לא כל כך. כמו שאמר מי שאמר, הרבה יותר קל להוציא את ישראל מהגלות מאשר את הגלות מישראל. זאת אומרת, העניין הרמז הזה של אכלו אבותינו בארץ מצרים, הכוונה היא שאבותינו גם אחרי שיצאו נחשבו עדיין כאילו הם במצרים. עדיין היו עם של עבדים. לא הצליחו ממש להשתחרר, זה היה שחרור פיזי, אבל לא שחרור מלא. והעניין הזה של כל דכפין, איך זה יכול להיות שיש עדיין עניים? כל דכפין יתה ויפסח, יאכל, כמו שאנחנו אומרים שם. השתה אחה, השתה עבדן, לשנה הבאה בני חורן. אנחנו פשוט אומרים שם את האמת. אנחנו עדיין עבדים. נכון שיצאנו ממצרים. נכון שזה היה נס גדול. נכון שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ הקודש. אנחנו כל זמן שלא הגענו עדיין לגאולה השלמה והאמיתית, אנחנו עדיין במצב של גלות. במצב של עבדות. ולכן שאנחנו רואים שם שאתה עבדי לשנה הבאה בני חורין, אנחנו מאחלים לעצמנו שעד השנה הבאה תבוא הגאולה השלמית ואז תהיה בני חורין אמיתיים. הבני חורין האמיתיים זה רק בגאולה האולטימטיבית, האחרונה. לא בתהליך. בתהליך יש בכולנו עדיין עבדים. לא יצאנו לגמרי. כן, מעבדות לחירות. העניין הזה מסביר גם נקודה אחת נוספת. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, זה כתוב שם, והוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. מה זאת אומרת? ביד חזקה ובזרוע נטויה. למה הקדוש ברוך הוא צריך היה יד חזקה וזרוע נטויה? לכאורה, אנחנו מבינים שזה נגד המצרים. יראה להם מכות, נכניס להם, כהנה וכהנה, זה יד חזקה וזרוע נטויה. מה פתאום? שזה לא צריך לא יד חזקה ולא זרוע נטויה. זה הקדוש ברוך הוא, זה בקלי קלות, שזה לא צריך יד חזקה ולא זרוע נטויה. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו שם ביד חזקה ובזרוע נטויה, זה מכיוון שהקדוש ברוך הוא הלך בעניין של הוצאת בני ישראל ממצרים נגד בית דין של מעלה. ובית דין של מעלה לא רצו להוציא את ישראל ממצרים. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. מה פתאום אתה מוציא אותם? הם לא ראויים. היו שקועים בממתת שערי תאומה. נכון, לא שינו לשונם, לבושם, שמותם, נכון, היה קרן אור שם. אבל היו שקועים בממתת שערי תאומה. אמרו מלאכי השער, מידת הדין פעלה אז במלוא העוז נגד הרעיון הזה של להוציא את ישראל ממצרים. קדוש ברוך הוא צריך היה למה שנקרא לקופץ את הידיים למידת הדין ולהגיד אני מוציא אותם ממצרים. תכף נראה למה. אבל לא היו ראויים. לכן והוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, זה מכיוון שבמצבם כפי שהם היו אז הם לא היו ראויים לצאת. והקדוש ברוך הוא, למרות שהיו שקועים רחמנא ליצלן במאת שערי תאומה, וכמו שאמרו שעוד רגע לא היו נגלים, ביד חזקה הלך הקדוש ברוך הוא נגד מידת הדין, נגד בית דין של מעלה, שצדק. תסתכל לפי העובדות, באמת בני ישראל לא צריכים לצאת ממצרים. אגב, במאמר מוסגר, שמענו שיחה נפלאה פעם מהרב נוסבוים, שליטה, שהסביר למה, וזה אותו רעיון. רואים, צוות בצוות עשויה, כל דבר אחד מתחבר לשני. למה לפסח קוראים פסח? פסח, כי פסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו ממצרים. נו, אני שואל אותם, זה סיבה לקרוא לזה פסח? זה, אתה יודע, זה בזורת, אבל התורה מנמקת מה הסיבה לשם פסח. פסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים. כן, מה הביג דיל שהוא פסח? מה, יעלה לדעת שהוא היה מביא מחד בחורות עלינו? הרי זה היה צריך להיות רק על המצרים, כדי שחררו אותנו. אז מה זה? מילא היו קוראים לזה חג קורבן פסח, חג החירות, חג הגאולה, חג ההשתחררות, מי שיעבוד לחירות. זה אני מבין, אבל מה העניין של פסח? איזה מוטיב יש מרכזי כל כך בעניין של פסח, שעל שמו כל החג נראה פסח, כי זה בחור פסח על בתי אבותינו. לאור העניין הזה אנחנו מבינים שבאמת זה רבותא גדולה מאוד יש פה. לא כל כך ברור שהקדוש ברוך הוא היה צריך לפתוח על בתי אבותינו. הבתים של אבותינו אז לא היו שונים הרבה מהבתים של המצרים של הידם. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. ולכן אנחנו מבינים שכל העניין הזה של אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו בנינו בני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, זה נכון. זאת אומרת, כל מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שאחרי 400 שנה יצאו משם, זה בתנאי שהגלות תפעל את אותו זיכוך, ברור ומרוק, של עם ישראל שיושב במצרים, שיהיו באמת ראויים לצאת. היציאה על תנאי, לא בכל מקרה. והתנאי לא התקיים. לכן בכלל לא היה ברור שהם צריכים לצאת למצרים. גם לא אחרי 400 וגם לא אחרי 4,000 שנה. התנאי לא התקיים. לכן אנחנו אומרים שאילו הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו בכוח משם, למרות שלא היינו ראויים, עדיין, היינו, בנינו, בני בנינו, עדיין היינו משועבדים במצרים. עד שלא היה חל הזיכוך הסופי, הבירור המוחלט שהיה מזכה אותנו באמת בלצאת משם.
שהוא בזכותנו?
כן, למה הם צריכים, בזכות הגלות, בזמן, עם כל התנאים שהיו שם, אבל...
אבל הוא לא הספיק,
זה לא השפיע, כי עם ישראל עשה שם דברים שלא יעשו.
גם פה.
מה?
גם הקדוש ברוך הוא שומד התערב פה.
כן, כן, התערב באופן, ביד חזקה ובזרוע נתנה, להוציא אותנו למרות שלא היינו ראויים. וזה העניין של עכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אנחנו חשבנו שמדובר שם רק על ימי אברהם אבינו. מה פתאום? מדובר על יציאה ממצרים וגם על עצם ימינו אלה. אנחנו עדיין נמצאים בגלות. אבל אנחנו בכל זאת, ברוך השם, זוכים לכל הניסים והנפלאות, לבי שעמדה לאבותינו, וזאת הסיבה שמזכירים את זה דווקא בפסח. כי בכל זמן אחר אנחנו מזכירים את העניין הזה של הניסים, והגאולות, והיא שעמדה וכו' בתור ציון. ככה קרה, ברוך השם. אבל פה, בפסח, זה הזמן היחידי שבו אנחנו יורדים לשורש העניין, להבין למה בכלל. הרי לא מגיע לנו. למה הקדוש ברוך הוא עומד ומציל אותנו בכל דור ודור? למה? לא מגיע לנו. לכן קרבנו המקום לעבודתו. הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו לעבודתו, למרות שאנחנו לא כך מתקרבים. הקדוש ברוך הוא בכוח מקרב אותנו לעבודתו. בחמלתו העצומה, על עם ישראל, בכל זאת מחזיק אותנו קרובים לעבודתו. ואיך באמת ירדנו למדרגה הזאת? למה עם ישראל לא הצליח להזדכח שם בתקופה הזאת של הגלות? כתוב, וירא אותנו המצרים. המצרים הצליחו. המזימה שלהם עלתה בידם. הם הצליחו. ויראו אותנו המצרים. הצליחו להכניס לבעם ישראל רוע. לא כתוב ויראו לנו המצרים. ויראו אותנו המצרים. הם הפכו אותנו רעים. בגלל זה, כשבני ישראל רעים, איך הם יכולים להתעלות? יכולים להזדקף? לעניין של להפוך אותנו רעים, הכוונה זה רעים אחד כלפי השני. זה עניין של בן אדם לחברו. זו הייתה הנפילה הכי גדולה שהייתה שם. ויראו אותנו המצרים. ולכן הקדוש ברוך הוא צריך היה להוציא אותנו נגד מידת הדין. ביד חזקה, בזרוע נטויה, מכיוון שאם מסתכלים על איזשהו צדוק לעניין הזה, לא הייתה שום סיבה שנצא ממצרים. על הבכי, התחנונים, ועדיין לא היו ראויים. כן? רק בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, בגלל זה מה שנקרא נתן לנו קרדיט. אני קודם כל מוציא אתכם ממצרים, אחרי זה בסוף אתם גם תהיו ראויים. בדרך כלל זה הפוך. ולכן גם בקצרצרה, זה גם מסביר את השאלה האחרונה שאמרנו. למה כתוב שם שבנה לנו בית הבחירה לחפר על כל עוונותינו? למה לא בית מקדש? כי זה מדגיש את המוטיב המרכזי של כל ההגדה של פסח. כל יציאת מצרים, כל קיומו של עם ישראל מאז ועד עצם היום הזה, הוא לא בזכות, הוא בחסד. כי הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. בחירה אסטרטגית בלתי הפיכה. ככה. הקדוש ברוך הוא, כתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול להחליף אותם באומה אחרת.
לא עושה בריתי.
זהו. ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. למה? ככה. זו בחירה של הקדוש ברוך הוא. מעל טעם ודעת. וזה העניין של בנהלות בית הבחירה, למה? לחפר על כל עוונותינו. למרות שאנחנו ממשיכים קצת לסתור מן הדרך, לעשות דברים שלא צריך לעשות. ועוד לא הגענו לזיכוך המלא, ועוד לא נמצאנו ראויים, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא פועל עם עם ישראל ברחמים כאלה גדולים, שהוא שתל לנו את בית הבחירה עם המטרה הכפולה. קודם כל להראות שאנחנו העם הנבחר, למרות הכל, בנים אתם להשם אלוקיכם, ודבר שני, שעם כל הנפילות הקטנות שיש לנו, בכל זאת הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, חנון ורחום ומחפר על כל עוונותינו. זה העניין של בית הבחירה, לחפר על כל עוונותינו, וזה גם מסביר את הנושא הזה של בתחילה, אבותינו היו עובדי עבודה זרה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. העניין של בתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זה פה בכפל משמעות. מבחינה היסטורית זה באמת מדובר על אברהם אבינו, תרח, ולאחר מכן אברהם אבינו. אבל זה רומז גם שבתחילה היו אבותינו עובדי עבודה זרה במצרים עצמה. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. ובזכות זה שקרבה עכשיו, קרבנו המקום לעבודתו, או, זה הזכות הגדולה. מה זה עכשיו? עכשיו, ברגע זה ממש. לא אז, ולא אתמול, ולא לפני 50 שנה, עכשיו. לכן ברור לנו למה צריך אדם לראות עצמו בכל דור ודור. כאילו הוא יצא ממצרים, כי הוא באמת יוצא ממצרים. יוצא מבין המצרים. הלאומיים, האישיים, הפרטיים. הוא הולך ומזדקך, וכל רגע שעובר, מרחיק אותו משעבוד מצרים, ומקרב אותו אל סוף התהליך, שזה הגאולה השלמית, השלמה והאמיתית. אז הוא באמת, אנחנו באמת, כל רגע, בכל דור, בכל חג הפסח, באמת יוצאים מחדש ממצרים, מהמצרים. כי לא העניין של יציאת מצרים זה לא אקט חד פעמי שהיה ונגמר. זה תהליך. אז אם התהליך שריר וקיים, ואנחנו בעיצומו של התהליך, אז אנחנו יוצאים ממצרים.
אז ככה זה קשור גם לתורה.
מה?
אז ככה זה קשור גם
לתורה. לא, ככה זה קשור לעניין של קרבנו המקום לעבודתו, ככה זה גם קשור לעניין של בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ככה זה קשור לעניין של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה הכל אותו רעיון. מהתחלה אבותינו לא היו ראויים. קרבנו המקום לעבודתו. יד חזקה ובזרוע נטויה. הוציא אותנו, נתנו את התורה. זה קרבנו המקום לעבודתו. יופי, הכל פה מתנת חסד. אבל אנחנו עדיין בעיצומו של התהליך, עדיין לא הגענו. ואותה דרגה מושלמת של בירור וזיכוך שתזכה אותנו לכך שהגאולה תבוא עכשיו. זאת העבודה שלנו. זה העבודה של הדורות, זה הדור האחרון, עקבית דמשיחא.
התקדמנו
שאנחנו עדיין... אנחנו עדיין מתקדמים, כל רגע מתקדמים, ולכן צריך פה, עוד פעם, לא, רק בגלל השעה, כי יש פה הרבה מה לומר בעניין הזה, אבל רק בשביל להבהיר פה את הנקודה, אז אם ככה, העניין של סיפור יציאת מצרים בזמן ליל הסדר, סיפור ההגדה של פסח, צריך להבין פה שהוא שונה לגמרי מכל מה שחשבנו. אנחנו לא מספרים על יציאת מצרים שהייתה, אנחנו מספרים על יציאת מצרים שהייתה וממשיכה עד עצם הרגע הזה ועד הגאולה שלה. זה הכל תהליך רציף אחד. זה משהו שיש לו נקודת התחלה, נקודת סיום, ואנחנו באיזשהו מקום בדרך. לכן העניין של לספר ביציאת מצרים הוא לב ליבו של ליל הסדר. כי מי שלא מבין את העניין הזה, מה הוא מחפש בפסח? מה הוא מחפש שם? לא מבין את תפקיד שלנו היום בדורות האלה, שזה לבוא ולהתעלות עוד ועוד ועוד, עד שנהיה ראויים באמת לצאת ממצרים סופית. לא ביד חזקה, לא בחסד, אלא בזכות. זה העניין של פסח. פסח זה קריאה אלוקית מהדהדת, שאומרת לכל בן אדם, תקרא מה כתוב פה, בתוך דפי ההגדה. עכשיו קרבנו המקום לעבודתו. חוד דובדו עומדים אנו לחלותינו. אנחנו כולנו חייבים כל כך הרבה תודה לקדוש ברוך הוא, שזה צריך להמריץ אותנו לעשות מעמד שגם זה יהיה לא רק התערות הדלילה. לא כשזה יבוא הכל ברמה של חסדים עליונים. שיבוא משהו גם מהצד שלנו. רמה של התערות הדלתתה. שנתקדם על הציר הזה. שנדחוף אנחנו... נמצא ראויים להתקדם עוד קצת ועוד קצת עד שיגיע בעזרת השם במהרה בימינו אותו רגע נחשף שבו אותה יציאת מצרים שהתחילה אז תגיע לסיומה עם ביאת הגואל, ביאת המשיח, עם הגאולה השלמה והאמיתית בקרוב ממש.